היי גילי.
היי ניב.
היי מאי בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון, מה הוא עושה?
הוא מסכם את כל מה שצריך לדעת תרבותית לשבוע הקרוב.
שזה דבר נפלא. ובשבוע הקרוב אנחנו נדבר על סדרת טלוויזיה מגניבה מאוד מאוד, פשע במעגל סגור.
ומותחת.
ומותחת.
ניפרד מהקומדיה המקום הטוב שנפחה את נשמתם בצורה אירונית, כי המקום הטוב זה סדרה על מה קורה כשמגיעים לגן עדן. נפחה את נשמתה בסוף השבוע האחרון.
ונדבר על פטריק סטיוארט של פיקארד.
כן.
הפרק הבא והמסעיר של מסע בין כוכבים.
מסע בין כוכבים, פיקארד.
פיקארד.
ונסיים עם פסטיבל יוטופיה, שעושה עניינים בתדר.
כן, ביום שבת הקרוב.
בתל אביב, אז יהיו שם כל מיני אירועים. למשל, תארך שם הקרנה של כנס העתידנים של ארי פולמן, ותהיה שיחה על אורסולה לה גווין, שמתה לפני שנתיים, אז אירוע לזכרה כזה. בכלל, ימנן, תכף נפרט הכל. אבל לפני כל אלה, גילי, אני רואה שמבצבצת לך תחרה קטנה מבעד לחולצה.
אני בדיוק מסודרת את חוטיני, התחרה המלאכותית שלי. כן. התפרסם תחקיר ענק בניו יורק טיימס על הטרדות מיניות והתנהגות מינית לא ראויה בתוך מסדרונות ויקטוריה סיקרט.
בתאגיד ההלבשה התחתונה?
כן, בתאגיד ההלבשה התחתונה ויקטוריה סיקרט, המקום שמביא לכם את כל התחרה הסינתטית של מעולם לא רציתן. ומין כזה קראתי אותו ואמרתי עצמי, ספרו לי עוד על האופן שבו נשים לוקחות בעלות על המיניות שלהם כשמוכרים להם פנטזיות של תחרה, אותה תחרה סינתטית. בעצם מדובר שם על שני בכירים מאוד בחברה ובחברה האם, אלברנד, שבמשך הרבה מאוד שנים מטרידו והתנהגו בצורה לא ראויה גם לעובדות של החברה וגם לדוגמניות שעבדו עם החברה. די, נו, באמת, דוגמניות של הלבשה תחתונה שעוברות הטרדה מינית כשהן לבושות בהלבשה תחתונה, ואיזה קטע!
רגע, את רומזת שהן הביאו את זה על עצמן, משום שהן לבשו הלבשה תחתונה והן בחרו לדגמן את זה?
לא, אני אומרת שהצורה שבה גברים מסוימים ותאגידים מסוימים מפרשים מיניות נשית, ומה זה אומר נשיות משוחררת, ומה זה אומר מיניות נשית, ואיך זה אמור לבוא לידי ביטוי בצורה ובלבוש ובקסות, ואיך אפשר להתנהג לנשים כשהן נמצאות במצב הזה. אתה יודע, אתה מסתכל על התצוגות האלה ועל הנשים עם הכנפיים המטופשות
המלאכיות
האלה. המלאכיות של ויקטוריה. המלאכיות שהן מהדסות שם בבגדים שברור שאין אישה בעולם שנוח לה עם הדברים האלה. יש בזה משהו כל כך מטופש וכל כך מין תחקיר שהתרגש להגיע, זאת אומרת...
את רוצה להגיד מי היה מאמין שדווקא כן. שם? קראתי שאחד משני החבר'ס האלה, שני החבר'ה לייצים,
כן.
החבר'ה הטובים, אז הוא...
אד רזק ולזלי וקסנר.
אז שני החבר'ה האלה, מה שהם היו עושים, אני קראתי חלקים נרחבים מהתחקיר, זה שהיה להם דיבור נגוע, נגיד בואי שביעי לי על הברכיים, אבל מה שיותר גרוע, זה שאחרי שמי שאתה אומר, סתום את הפה, לא מתאים לי, או סתם מסרבת בנימוס או במבוכה, כי הוא הרי בכיר וקובע את עתידה, אז הם מפטרים אותן.
כן, לא מעסיקים אותן יותר.
כן, שזה פרקטיקת הרווי ויינסטין, ואין פה שום שוני. זאת אומרת, בואי שבילי על הברכיים, אני אצא לך קמפיין לאוסקר, בואי שבילי על הברכיים, תקבלי את הקמפיין הזה גם בשנה הבאה. אין שום הבדל. וכן, מה שאת אומרת, זה בדיוק איזה פנטזיה גברית כזאת, על מה אני יכול לעשות. אני, אם אני גבר שהוא כל כך חזק, ואני קובע את העתיד של הנשים האלה, אני זה שולט בפרנסה שלהן, אז לגיטימי גם שנשבו לי על הברכיים, ואחר כך התקדמו עוד טיפה למעלה, לכיוון החלציים.
זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מפנטז שזה הצורה שבה נשים מתחברות למיניות שלהם, אתה גם מכיל פרקטיקות מעולם הפורנו על החיים, וגם משדר לנשים איזה משהו שהגילום שלו הוא חזייה משובצת יעלומים, אבל
זה...
הפרקטיקה שלו היא, אני יכול לבנות אותך ויכול להרוס אותך, ואני על הדרך גם אטען שמה שאת עושה עכשיו זה העצמה נשית.
אז אני, סליחה שאני מצטט פה את מרשל מקלואן ואת הביטוי הסחוט הזה, אבל המדיום הוא המסר, ואצל ויקטוריה סיקרט, באמת המדיום היה המסר, זה גם לפנים ולחוץ. זאת אומרת, לחוץ זה ככה אנחנו רוצים שנשים יהיו, זו הפנטזיה שלנו, ככה הן צריכות להתלבש ולהיראות, וכלפי פנים אנחנו גם נגרום להן ונכריח אותן להתנהג ככה, וננציח באמת את יחסי הכוחות האלה.
מה שמזכיר לי,
כן, גילי.
שבסוף השבוע האחרון נקלעתי שלא בטובי לצפות בסדרה בשם המזח, האם שמעת על זה?
אני מכיר את המזח של קריס מרקר, סרט הקצר בשחור לבן, רק מתמונות סטילס של בסיסו יצאו את 12 קופים, גילי. אבל את מתכוונת למשהו אחר
שאת תחושה. אני מתכוונת לסדרה של אלכס פינה, שהוא היוצר של בית הנייר, עשה אחרי שהוא סיים לעשות את בית הנייר. הוואן ליינר שלה זה אישה שבעלה תובע,
אוי, לא.
כן. המשטרה סבורה שהוא מתאבד, היא לא מבינה למה הוא התאבד, ואז היא מגלה שבמשך 8 שנים הוא ניהל חיים כפולים. החיים הכפולים האלה כללו עוד אישה וילדה. האישה השנייה שהיא מנסה להתקרב אליה כדי להבין באמת את סודות חייה ומתאהבת בה, היא מין פנטזיה של ילד בכיתה ח' על אישה משוחררת. היא כאילו
רגע, היא מתאהבת?
מתאהבת, כולל בפרק הראשון של העונה השנייה, שעליה כתבתי למרבה הצער, סצנת מין חמודה כזו שמתחילה שם. זה פשוט בדיחה, אתה רואה את הסדרה הזאת?
המזח.
אתה רואה את זה ונקרא מצחוק. זה כאילו סדרה שבה הגיבורה השנייה הזאת שהיא כזה פנטזיה על אישה משוחררת, אז יש מישהו שבא וצועק עליה, את והאש הארורה שיש לך בין שתי הרגליים שלך. זה משפט שנאמר ברצינות, והיא כל הזמן כזה ארומה, ויש לה, אתה מכיר את הקליפים האלה שעשו ב-90s שרון חזיז בסוכה של המציל?
בטח.
היא מין שרון חזיז בסוכה של המציל, אבל באיזה חור בספרד, ויש לה אמבטיה שם בחוץ. עכשיו, איך היא עושה אמבטיה? אמבטיה לא מחוברת לשום ברז. אבל היא שוכבת שם באמבטיה, והיא ערומה לגמרי.
אני מדמיין שכל הזמן יש לה מין בד שיפון כזה קליל שנופל ממנה, נכון?
יש לה כל מיני בגדים כאלה שהם ספק בגדים, ספק משהו שכזה.
בדים, לכן אמרתי, בדים. אני לא יודע אם תפרו מהם בגד.
היא לא מאמינה, בוא נגיד, האישה אינה מאמינה בהלבשה תחתונה, משום צורה שהיא, עכשיו, בפרק הראשון, אוקיי, מה קורה שם? הן שוכבות, הן רבות, הן חוזרות, הן רוכבות על סוס. אלא שקיעה.
נו מה?
ביקר לי. כן? ואז הן מגלות עוד איזו התפתחות, ושוב אנחנו חוזרים לסיפור המסגרת הזה עם הבעליקו הזה, שמי יודע מה...
וזו עונה שנייה, את אומרת.
זו עונה שנייה. לא, אתה באמת תראה את זה, כי זה נורא נורא מצחיק.
אז אני אראה. ולפני שאנחנו מתחילים, למרות שאנחנו כבר כמעט באמצע,
דברים.
כן, אוכלים את הראש. אז אני רוצה להתנצל בפנייך או בפני מאזיננו, שאני הונתי את כולכם בשבוע שעבר, לא את כולכם, כי יש לנו מאזינים חכמים שגם עושים פאק צ'קים על השטויות שאני פולט פה מדי פעם. ועד בשבוע שעבר אמרת שחברת גופ שווה 250 מיליון דולר. ואז אני הסגברתי לך, או הסגברתי, איך אומרים?
אחד מהם, כן.
אני לא יודע אם זה להסגביר כאילו מלהסביר, או להסגביר כי זה מגבר.
זה גם וגם.
זה כמו שבסיינפלד יש את המן זיר והברו, כאילו אפשר גם וגם, החזייה לגבר.
כן.
בכל מקרה, אז את אמרת זה גופ שווה 250 מיליון דולר, רבע מיליארד דולר, ואת אמרת איך... אישה שלא מתמצאת בכלכלה.
את לא סופרת טוב.
וכספים. מה את עושה?
הכניסי את החשבונייה שלך.
כן, לך יקחי את הבדידים ותעשי שיעורי בית. אמרתי, הכי שווה, חברה שווה מיליארד דולר. גווינית עצמה שווה 250 מיליארד. קשקוש בלבוש, אני לא יודע מאיפה הבאתי את המספרים האלה. את צדקת, ומה שחשוב יותר מבחינתך, אני טעיתי. ותודה למאזין שתיקן אותנו למעשה, כבר אחרי התוכנית שמעה אותנו מישהי ואמרה לי, מה פתאום מיליארד דולר? זה 250 מיליון דולר, גילי צדקה, אתה ממש מטומטם. אני לא אגיד מזו הייתה השירה.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה, בעזרת קוד ההטבה פוד 30 באנגלית, בארץ COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
אני מודה שבשלוש-ארבע שנים האחרונות אני כזה מתקטנן עם סדרות בריטיות נורא. אני אומר, הן בנסיגה, והמותחן הבריטי הוא כבר לא מה שהיה, והבריטים הפכו מאומה יצירתית לאומה יצרנית, זאת אומרת, כל האולפנים וכל אנשי המקצוע נמצאים בבריטניה, וזה כבר לא מה שהיה, ועכשיו הברקזיט ובכלל, אבל אולי הברקזיט זה סימן לזה שהאי הבריטי חוזר גם להיות אילאי מבחינה טלוויזיונית.
תראה, אתה מדבר על סדרות המתח הבריטיות, ונכון שיש איזו תחושה, במיוחד למנויי יס, שיש להם את יס לונדון, שכאילו יס קונים את הסדרות האלה על המשקל. תעמיס לי 15-16 חתיכה מתח, 6-7 פרקים מקס.
אם אפשר שתהיה שוטרת.
חייבים שוטרת.
יותר חשוב שיהיה לה איזה אסון כזה משפחה, או שהיא אם שקולה, או שהבת שלה קרה לה איזה אסון קשה, נכון?
משהו כזה שיהיה איזה אסון בעברה, אבל אחת לכמה זמן, פתאום מצדהרת לך איזה פנינה שם, וזה מה שקרה לנו עם פשע במעגל סגור. אני רצופה בכל מה שאני יכולה כדי לברור מתחו חומרים להמלצות, ופתאום אתה נתקל בדבר כזה, ואתה אומר, צריך אופה, כאילו, מה
עליתי על משהו.
עליתי על משהו.
אז בואי תספרי על מה עלית.
פשע במעגל סגור, סדרה שזמינה באמת ב-YES, היא מספרת, לדעתי, מה שהיא מספרת עליו זה החרדה שלנו מפני טכנולוגיה. מצד אחד אנחנו כל כך נשענים על טכנולוגיה, ומצד שני אנחנו לא באמת יכולים לסמוך עליה.
אהבתי את זה כשקראו לה בלק מירור.
יש בזה משהו.
כן.
בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה פשע שמתרחש לכאורה בזמן אמת מול העיניים של המוקדנים בקד העירוני של
מוקד CCTV, המוקד של הטלוויזיה במעגל סגור, שכדאי לומר שלונדון זו העיר שהכי מרושתת במצלמות מעגל סגור. כשקורה פשע בלונדון אפשר לעשות reverse engineering לפשע, תוך 10 שניות כבר אפשר לגלות מי זה ומה הוא עשה ומה קרה ומה היה. והבריטים מצד אחד מאוד מאוד חרדים מהסיפור הזה, מצד שני הם גם קצת תלויים בזה, זאת אומרת כל מערכת אכיפת החוק תלויה בזה.
אז מה שאנחנו רואים שם זה בעצם פשע כזה שקורה לנגד המצלמות, מי שמעורבים בו זה חייל משוחרר בשם שון אמרי.
אחי אלאור עזריה בהיסטוריה.
אחי אלאור עזריה בהיסטוריה, שבמערכה הקודמת אנחנו מגלים שהוא והאישה שלכאורה נעשה נגדה הפשע,
כן.
זו עורכת הדין שלו שמוציאה אותו מווחד בוץ.
אלאור עזריה, הסדרה נפתחת, זה לא ספוילר ולא שדבר, ככה הסדרה נפתחת מזה שעושים לו משפט, על זה שהוא ירה במחבל שהיה שרוע על הרצפה פצוע, והוא ירה בו כי הוא חשש שהמחבל עומד לעשות משהו.
כן, את אותה ראייה שאנחנו רואים בהתחלה, אנחנו מבינים שהיא ראייה לא אמינה בגלל בעיה הטכנית, וזה מן האקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה,
כן.
ובמערכה השנייה הוא יורה, כי הפעם אנחנו שוב רואים ראייה כזו.
אבל אולי גם
אבל
הפעם היא...
אבל אולי גם הפעם היא בושלה.
כן, ומה אנחנו בכלל יודעים על שון אמרי הזה? יכול להיות שהוא באמת החייל המוסרי בעולם, ויכול להיות שהוא גם באמת חתיכת תינופת שניצל,
כן?
כן. שניצל בזכות העניינים הטכניים האלה, אז אין לנו מושג.
אוקיי, אבל מה שאני חושבת שעובד במיוחד בפשע במעגל סגור, זה האופן שבו מוסרים לך את הסיפור. בעצם אתה לא יודע מהו הפשע עד שלב מאוד מאוד מאוחר. אתה יודע שמשהו רע מאוד קרה. האופן שבו מקטעים מצטרפים לידיעה שלך, ורק בסוף הפרק הראשון אתה יודע משהו מוצק, או חושב שאתה יודע
בדיוק.
משהו מוצק, זה מה שעושה בעיניי את הסדרה, לדעתי, אדירה.
אני חושב בעיניי יש פה איזה מין חילוף דורות של סדרות פשע. זאת אומרת, פעם זה היה מי עשה את זה.
כן.
עכשיו זה היה או לא היה. מציאותי לא מציאותי, מבושל לא מבושל. זה פשע שנדמה לנו שקרה כי ככה הראתה לנו הטכנולוגיה, או שזה פשע שבאמת קרה.
כן.
זה מאוד מאוד מעניין.
אין כמו לפקפק בעצמך.
גם השחקנים נורא טובים. אני גם נורא אוהב את השוטרת, לא בגלל יופיה המהמם, ויופיה מהמם, אלא כי הדמות הזאת של אוברצ'יברית, שהיא מין כזאת, אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו את החבר הזה, או את המכר הזה, או את הקולגה הזה, ש... אתה קולט שהוא לא הולך להישאר איתך הרבה זמן באותה שורה. הוא מתקדם, הוא הולך למקומות.
כן.
נכון? אז היא שם, כל הזמן אומרים לה, את קרייריסטית נורא, אנשים לא נחמדים עליה בתחנה, כי יודעים שהיא תוך רגע כבר עולה בשרשרת הפיקוד.
כן, זה רק תחנה אחת בדרך מבחינתה.
כן, אז זה מאוד מאוד מעניין. אז גם הסיפור שלה וגם העניין הקרייריסטי הזה הוא סופר מעניין בעיניי. בכלל, אחלה סדרה, תראו.
אחלה סדרה. אני רואה אותך מוכה שם דמעה,
כן.
ומניח זר על קבר וירטואלי, מה קורה?
המקום הטוב, הקומדיה הובה עליי בחמש השנים האחרונות, הלכה לעולמה.
אוי, צעדה אל האור?
כן, שזה אירוני, כי היא הגיעה למקום הטוב. שזה בעצם הכינוי של גן העדן.
אתה יודע שלא ראיתי המקום הטוב, נכון?
איזה גרועת. למה לא ראית? את לא אוהבת לצחוק?
כי אני עסוקה מדי בדרמות פשע בריטיות.
ובסדרות אירוטיות ספרדיות על נשים פרועות. באמת אני שואל, את לא אוהבת קריסטן בל? היא לא שחקן שמצחיקה אותך, את לא אוהבת ורוניקה מארס.
אוהבת.
את לא אוהבת את טד אנסון, הוא לא שחקן ענק בעינייך, את לא חושבת שהקריירה הטלוויזיונית שהוא עשה, היא מהמרשימות שהיו מחופשי על הבר.
ושהשיער שלו מרהיב.
כן.
כוח טבע ממש.
כן, כסוף כמו מדליה.
כן.
אז את לא אוהבת אותם?
שכנעת אותי.
ואת לא אוהבת את ג'מילה ג'מיל, לא אחת הנשים החיוניות בתרבות הרשת העכשווית?
איני יודעת מי היא ג'מילה ג'מיל, אבל אני מיד הולכת לברר.
ג'מילה ג'מיל היא המעצימה הגדולה של הגוף הנשי המלא, של ימינו אנו, היא נלחמת בכל מיני תאי הרזיה, כל הדברים האלה שהקרדשיאניות מפרסמות, אז היא ממש נלחמת בזה, לא משנה. וגם מאיה רודולף, את לא אוהבת.
איך אפשר לא?
ואדם סקוט, את לא אוהבת.
איך אפשר לא? השתכנעתי.
אז הם כולם, במקום הטוב, אחת הסדרות הקומיות הכי טובות של האלף החדש, יצר אותה מייקל שור, האיש שתרגם את המשרד לאמריקאית, ועשה את מחלקת גנים ונוף, עם אימי פולר, וגם אדם סקוט היה שם, אז הוא הביא אותו משם. וזו סדרה על מה קורה לנו בעולם הבא.
מה קורה?
קורים מלא דברים.
אשכרה, לא נחים וזה?
כן, והרבה פעמים, מה שמתחפש לטוב הוא בעצם רע, והוא בעצם טוב עוד פעם בחזרה. וגם את יודעת, כמו הקלישאה על עמוק באדמה, סדרה שאת בטח אוהבת.
בטח אהבתי.
חסנתי.
אהבתי.
אז זה כאילו סדרה על המוות, אבל זה בעצם סדרה על החיים. אז סדרה, אני חושב שהדיון שלה במוסר, ובפילוסופיה של המוסר, ובטוב וברוע, בכלל, ערך מוחלט וביחסיות, ועל ההבדלים בין היחסיות לערך המוחלט ועל המעשים שלנו כחברה אנושית, שזה הייתה מאוד מאוד עמוקה לצד היותה סופר מצחיקה, ואני ממש מפציר בכל מאזיננו לצפות בה, כי מה יש לכם להפסיד? 4 עונות, כל אחת 13 פרקים, 52 פרקים של כיף טהור, 20 דקות כל פרק, צחקתי נורא, חוץ מהפרק האחרון שהוא כפול וחבל שהוא לא היה משולש.
וואלה.
הוא היה אדיר, ומה שהיה עוד יותר כיף, זה שמיד עם סיום הפרק, אגב זה משודר בכאן, כן? הסדרה אצלנו משודרת בכאן. כן. זאת אומרת, כל מי שלא מבצע עבירות פליליות ומחפש אותה באתר סדרות, אני לא ממליץ בכלל לעשות את זה.
לא.
אז הוא יכול לראות אותה בכאן.
בכאן.
כן,
זה בכאן.
מה שלא יהיה בכאן, אבל, זה תוכנית סיכום הסדרה עם סת מיירס. כן, אז זה היה נורא נחמד, כולם באו והתסריטאים וזה.
כל דבר שיש בו סט מיירס בא לי לבוא.
אז הנה פה הוא עשה את זה. וחוץ מזה גילי,
כן.
אם אני כבר בשוונג, כן. ובמליץ לאנשים, אז את יודעת איך זה? דלת שנסגרת היא חלון שנפתח, או איך הולכות הקלישאות האלה? אני היום רווי בקלישאות.
כן, משהו כזה.
אז הלכה למקום הטוב, והנה באה לה סטארטרק פיקארד.
אוח, אני אוהבת סטארטרק, עוד מימי רואים שש.
אז גם...
איך אהבתי.
אז אני אוהב את סטארטרק רק של פיקארד. אני עד כדי כך סנוב.
אני יכולה להבין אותך, כי בעיניי, וכן, אין דרך להגיד את זה בצורה יפה, גם פיקארד הוא הלוהט שבין הקפטנים.
את חושבת שפטריק סטיוארט הוא לוהט יותר מוויליאם שטנר?
אני חותמת על זה, לוקחת את זה, ושווה ואומרת את זה. מי צריך שיער?
אהה, ואת אוהבת את הקפטנים שלך, עם ראש מחודד כזה.
אין, תשמע.
ועיניים קצת מלוכסן, נכון? יש פה משהו טיפה מלוכסן כזה?
הוא סבלה... אבל סבא ללוהט עלה.
אז תראי, אני לא הראשון שאומר את זה. פיקארד היא קצת לוגן, הסרט. במובן הזה שכאילו אנחנו, כמו שבלוגן, אנחנו רואים את גם פטריק סטיוארט, בתור פרופסור איקס מ-X-Men. אנחנו רואים אותו בשלב האחרון של חייו, קשיש כמעט דמנטי, שכוחות העל שלו גברו עליו, והוא מעין לחוד באיזה מין עולם כזה, עולם פנימי.
כן.
אז גם פה פיקארד הוא כבר בשורת האחרונה של חייו.
והוא הוא עזר, פרש, כן, למעשה.
הוא פרש ולא בקטע טוב.
כן.
ואנחנו רואים מה הוא מנסה לעשות עכשיו כשהיקום כולו זקוק לו.
כן.
יש עליה דיבור שהיא טיפה איטית, שהיא מתפתחת נורא לאט, שעד שהיא מגיעה לפואנטה, אנחנו עוד לא בחלל, עוד אין יריות, עוד אין עניינים, עוד אין מספיק מדעים. ואני חושב שהיא יכולה להרשות את זה לעצמה, בגלל שהדמות של פיקארד היא מספיק קריזמטית וחזקה, בשביל שהיא תוכל לסחוב סיפור שהוא מתניע טיפה יותר לאט, ושיש בה טיפה יותר עומק.
אין לי בעיה להיות איתו בזמן שהוא מכין יין, ומסתובב שם בשדות,
בדיוק בקרמים.
בקרמים שלו.
את שוכחת, פיקארד הוא צרפתי, נכון שהוא מדבר אנגלית במבטא בריטי, אבל זה רק בגלל שבעתיד כולם ידברו אנגלית במבטא, אנגלית תקנית במבטא בריטי.
ברור, כן, אנחנו נטעין בתוכנו את ידע השפות, בגיל שבו לומדים שפות, פשוט נטעין את זה באוקספורדית.
כן, ועוד סיבה לאהוב את הסדרה הזו, וגם מסביר את ההתפתחות האיטית הזו, מי כותב אותה?
מי כותב אותה?
נו, נו, נו.
מייקל שייבון כותב אותה.
כן, מגדולי הסופרים החיים כיום, לא?
נכון, גדולי הסופרים האמריקאים החיים כיום. לי יצא לראיין אותו ואת הילד ולדמן אשתו.
על מייקרודוזינג?
לצערי לא, אני נקלטתי איתם לשיחה פוליטית משמימה על, על הכיבוש.
הם בטח בעד.
בוודאות, כן. כן. זה היה...
רוצים להכיל את הריבונות, בטח גם שייבון כן, עזר כן. לכתוב את תוכנית טראמפ.
בוודאות הוא עזר לכתוב את תוכנית טראמפ. האמת שזה היה אחרי שהם עבדו על אסופת מאמרים שלהם נגד הכיבוש, אבל מייקל שייבון הוא המחבר הנפלא של הרפתקאותיהם המופלאות של קבליר וקליי.
של וונדר בויז.
וונדר בויז.
איגוד השוטרים היידים.
ספר מעולה, אם לא קראתם, גשו.
כן, ויש את האחרון על האבניו רקורד, צריך קוראים לזה, נכון? שזה קצת פחות טוב, על החנות הקליטים הזאת.
כן, זה לא האחרון, אבל הוא האחרון שתורגם לעברית.
אז מבחינתי הוא האחרון, גילי.
אין בלתו.
וחוץ מזה, שייבון גם כתב שיר לאלבום האחרון של הפה והטלפיים.
אז הוא בכלל נהיה חובב ישראל.
כן.
כן.
אז פה הוא...
בוא תעשה עלייה, אתה והילד.
למה שעשו עלייה? שימשיך לכתוב את פיקארד בהוליווד שם. נראה לי שזה אחלה. ושהיא
תמשיך לקחת מיקרודאוסינג.
טוב, לפני איזה חודש, הלכתי לפסטיבל אוטופיה בסינמטק, וראיתי את אחד הסרטים הטובים של השנה, החולפת, כן, אור צבי, קוראים לו, אני ממליץ לך מאוד, זה סרטו של קנטון דופואה, אני מקווה שאני מתאים את זה נכון, זוכרת שהיה את מיסטר אויזו, כך קראו לו בישראלית, שהייתה פרסומת הזו של ליווייס, עם פלט אריק, עם הבובה,
כן, בטח.
נו, אז זה UBM. גם מפיק את המוזיקה, הוא גם די-ג'יי, הוא מוזיקה אלקטרוני, והוא גם במאי, איש של חזון ויזואלי יוצא מן הכלל. והסרט הזה של אור צבי, שמגיע אחרי סרטים כמו רבר, שהוא mm-hmm. סרט על צמיג רצחני. Mm-hmm. באמת, צמיג כזה של טנדר
okay.
רצחני, והיה לו גם סרט שנקרא רונג. אז אור צבי הוא סיפור אהבה בין גבר, שאותו מגלם ז'אן דה ז'רדן.
והכיסא שלו.
לא, המעיל שלו, מעיל אור צבי. והוא כל הזמן מסתכל על עצמו בריאי, מעיל כזה עם פרנזים, ואומר עצמו, סטייל קטלני. בכל מקרה, פסטיבל אוטופיה מגיע בסוף השבוע הקרוב לתדר בתל אביב, במתחם בית רומנו, או שבעצם זה בית רומנו במתחם תדר. מי יודע מי בלה את מי שם?
ממש, ממש.
ומי הבעלים של מי? אז יש מלא אירועים במסגרת הפסטיבל הזה, שהוא פסטיבל מדע בדיוני ופנטזיה, שקורה כל שנה בסינמטק, ואיזה יופי שיש לו מועד בית בתדר, כי מי שלא הגיע לסינמטק, יכול לבוא לשם, וכדאי שהוא יעשה את זה. מה יהיה שם, גילי? ספרי לנו.
יש שם שלל הקרנות מהקרנות שונות. למשל, יהיה הקרנה של כנס העתידנים, אתה זוכר את הסרט המאויר שעשה ארי פולמן אחרי ולסים בשיר?
האח החורג והקצת חיגר של ולסים בשיר.
אבל אני זוכרת שראיתי אותו בסינמטק. הוא היה מצד אחד חוויה ויזואלית מהממת, מצד שני, באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי,
כן,
אם זה... אני אשאר פה, אני באמת אצא ויהיה עתיד כבר.
יכול להיות, זה כמו כשאתה עושה סמים, ואז אתה אומר, זה יורד מתישהו? אז, אז כזה.
תהיה גם הקרנה של מטרופוליס, הסרט של פריץ לנג,
כן.
עם פסקול חי שיעשו, כי זה הרי סרט אילם.
מי עשה את זה? יש מוזיקאי שעושה את זה בלייב, נכון?
תומר ברוך.
וואה. עם קלידים וסינתסיזרים ומודולריים ומכונות טופים וזה, זה יהיה שיגעון.
ובמקביל יהיו כל מיני הקרנות של סרטי מדע מקומיים, מראה שחורה, פייסוואפ, סקס העבר ורובוטים.
זהו, יש הקרנה של בלאד מוטורס, שזה סרט שראיתי גם במסגרת הפסטיבל הזה. שוב, סרט מאוד מעניין, לא ברור אם הוא פנטזיה גברית על פמיניזם, או שזה מתקשר למה שדיברנו בהתחלה, או שהוא באמת פמיניסטי, או שזה בעצם הדבר הכי מזוגני שתראו בחיים שלכם, אבל בגדול זה נשים עירומות הולכות מכות עם רובוטים. די מגניב.
כן, אני תמיד...
ופסקול כזה, דיברנו קודם על קנטון דופואה ואלקטרו צרפתי כזה, אז גם פסקול נורא דאפט פאנק ג'סטיס כזה...
מי מאיתנו לא הגיע הביתה ואמרה, let me sleep into something more comfortable and fight with my little robot.
בדיוק.
כן.
בדיוק.
אייסון במקרה שלי. וחוץ מזה, היו מלא פאנלים ורבי שיח.
ומה הכי מעניין אותנו שם?
מה הכי מעניין אותנו? אירוע שנתיים למותה של אורסולה לגווין, שהיא סופרת מדע בדיוני הכי חשובה, אני חושבת, בהיסטוריה של מדע בדיוני בעולם.
אפילו יותר ממרגרט אטווד?
מעניין שאתה אומר, מרגרט אטווד, קשה לי להגדיר אותה כסופרת מדב.
נכון, למרות שהיא גם עוסקת בדיסטופיה ובעניינים כאלה, אבל עזבי עכשיו את הדיון הזה על מרגרט או אורסולה. אורסולה לגווין, אפשר להגיד, האימא והאימא?
כן.
של הספרות המדע הבדיונית הפמיניסטית, והיא לקחה את זה לכיוון הזה. ואם גם אתם כמון רוצים לשמוע עוד על פועלה, אז יערך לכבוד הפאנל. ומי ישתתף בו, תגידי לי. נועה מנהיים שלנו, שלנו, עלק. כותבת גם בארץ, בגלרי שישי, אבל אנחנו
לא... נועה מנהיים שייכת לעצמה.
ככה אורסולה לגווין הייתה אומרת.
נכון, נכון. וגם נדב נוימן, יובל אופר ועדן קופרמינץ.
אז נשמע מגה מעניין.
נשמע מגה מעניין, אני הייתי הולכת לשמוע.
אז בשבת מ-4 אחר הצהריים חובבים מדע בפנטזיה, כדאי לכם, פסטיבל אוטופיה, אנחנו בדקנו אותו בסינמטק, אז זה סרטיפייד תרבות יום א', תגידו, גילי וניב שלחו אותנו ולא תקבלו שום דבר.